שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. הרבה עבודה לפנינו. צריך לקרוא את ים סוף, לצאת ממצרים ולשיר את שירת הים. כל זה קורה השבוע בפרשת בשלח. אנחנו כבר בעומק ספר שמות, אחרי השיעבוד וגם אחרי יציאת מצרים. זה קרה בשבוע שעבר. עם ישראל עזב את מצרים, אבל עדיין לא פרץ באמת את הגבול, לא התחיל את המסע. זה קורה השבוע. פרשת בשלח מכונה גם שבת שירה. למה? עוד מעט נראה. זאת פרשה שיש בה הרבה מאוד שירה, אבל לא רק. אז בדרך אל השירה, בואו נראה רגע איך זה מתנהל, איך יציאת מצרים מתרחשת, איך הקריאה של ים סוף בעצם מתנהלת, מה הרמזים והטיפים כמו ככה שמלווים את הדרך אל החירות. קודם כל נתחיל ממש בהתחלה, מה שם הפרשה? בשלח. למה? כי היא מתחילה במילים המפורסמות, והיא בשלח פרעו את העם. יש משהו יפה במילים האלה, סימבולי, כאילו התורה מסתכלת על ההיסטוריה בחיוך ואומרת כן כן, בסוף זה קורה. והיא בשלח פרעו את העם. זוכרים את ההתחלה? שלח את עמי, אמר משה, אמר אהרון ופרעו, מה פתאום? מי זה השם? מי זה עם ישראל? למה שאני אשלח? נמשיך לשעבד אתכם. ובסוף ההיסטוריה, גם אם בדרך מתעכבת, גם אם יש אתגרים וגם אם יש בעיות ופה באמת עם ישראל סבל רבות, בסוף בסוף היא מתקדמת לכיוון הנכון, הנבואות העתיקות מתגשמות, המהלך הכללי הוא הכיוון ההיסטורי, הוא הכיוון שאנחנו כבר אלפי שנים מחכים לו. והיא בשלח פרעו את העם. ככה הפרשה מתחילה ואומרת, בסוף זה קורה. ואז מה? בואו איתי אל הפסוק הבא. כי אז מתואר שעם ישראל יוצא החוצה, ממש לא כולו. ממש לא, אפילו לא רובו. כתוב לנו שבני ישראל יצאו משם חמושים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. חמושים זה גם כמובן עם כלי נשק, ברור, מצוידים בנשק. אבל רש"י ועוד פרשנים אומרים, לא, חמושים זה מלשון חמישית. כלומר, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי האפלה. היו לנו שלושה ימים של אפלה, מכת חושך, ובשלושת הימים האלה 80% מהעם נעלם, נפטר, ורק 20% שרדו ויצאו ממצרים. זה מזעזע. זה משנה את כל תפיסת העולם שלנו, שכל העם החזיק מעמד, ולא נטה לעבודת האלילים המצרית, ולא התייאש בשיעבוד, והאמין שיציאת מצרים תגיע. ומתברר, זה המיעוט. שבסוף 80% נשארו מאחור בחושך במצרים ולא יצאו ממצרים מעולם, ורק 20% שאנחנו בניהם, הם יצאו החוצה. זה, הייתי אומרת, משנה את כל הפרופורציות של יציאת מצרים. המיעוט הרבה מאוד פעמים צודק. הרוב קובע בדמוקרטיה מבחינת הבחירות לכנסת, אבל מבחינה רעיונית או רוחנית או ערכית, לפעמים הרוב טועה והמיעוט צודק. היינו מיעוט עדיין לאורך כל ההיסטוריה. ולכן גם כאן אנחנו רואים איזושהי אמירה מעניינת של פרשננו. עם כל ההתלהבות שיציאת מצרים מתחילה, רוב העם התבלבל, התבולל, נעלם, לא הרגיש חיבור, לא התחבר לסיפור המיוחד הזה. אבל אלה שכן, הם לא שכחו. אלה שכן היו באמת מלאים ברוח ובאמונה גדולה. זה מתחיל, זה קורה. שימו לב מה הם עושים כשהם יוצאים משם. הם זוכרים לקיים את אותה הבטחה מלפני מאות שנים ליוסף. יוסף הצדיק נקבר במצרים וביקש רק דבר אחד. כשאתם עולים, כשזה יגיע, הוא אמר להם, יום אחד פקוד יפקוד, כן? יש מין קוד כזה. קוד פקוד יפקוד. יום אחד אלוקים יוציא אותך מפה, אל תשכחו אותי. אל תעשו אותי פה איזה ספינקס, איזה פירמידה מצרית. קחו אותי איתכם, תקברו אותי שם בארץ ישראל. והם לא שוכחים, הם באמת לוקחים אותו. ויקח משה את עצמות יוסף, אמו, כי השביע. אתם זוכרים את השבועה, אמרנו, השביע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז מה יש לנו עד עכשיו? והיא בשלח פרעו, זה קורה. חמושים עלו בני ישראל, ייתכן שרק מיעוט בסוף מרגיש את לאן נושבת הרוח מבחינה היסטורית ומבין לאן צריך ללכת. איך הולכים? חמושים בכל מורשת האבות, יוסף, זה מחבר אותנו ליעקב, אבא שלו, ליצחק, לאברהם, לאימהות, יוסף הוא הבן של רחל, לוקחים איתנו את כל התיק הזה של מורשת העבר, ואז העם מתחיל ללכת, ופרעו כרגיל, נו מה? מתחרט, ברור שמתחרט. כבר 10 פעמים במכות, כל פעם הוא נרעש מהמכות, בהתחלה עוד החרטומים שלו כן הצליחו לעשות מכות, אחר כך גם הם כבר התייאשו, וכל פעם אנחנו מבינים שהחמל האמיתי, הזירה האמיתית למלחמה הזאת, היא לא כל העולם כולו, היא הלב של פרעו. זה די מדהים, אנחנו מקבלים פה הצצה בלעדית ללב של רשע. איך עובד לב של רשע? והנה שוב הוא מתחרט, תסתכלו. עכשיו, אחרי שהוא כבר הסכים לשחרר, אחרי מכת בכורות, חטף 10 מכות, הוא כבר רואה מי יש לו עסק, שימו לב מה הוא אומר. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעו ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדנו. שוב הלב שלו מתהפך עליו. ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. מה זה ויאסור את רכבו? אומר רש"י, הוא בעצמו. פרעו מלא בעבדים ומשרתים, נכון? מוקף בעוזרים ויועצים. אבל את הרכב, בוא נגיד שהוא מתקן בעצמו, הוא מנקה את הכרכרה, הוא שם את הגלגלים, הוא רותם את הסוסים, הוא יוצא. למה? הוא בעצמו. זה כל כך חשוב לו, שאפילו פרו המפונק והרשע הזה לא צריך עכשיו את הגינונים ולא את הדיסטנס, העיקר לרדוף כמה שיותר מהר אחרי בני ישראל, אפילו שנייה הוא לא רוצה לבזבז, הוא עושה בעצמו את העבודה, יאללה, רק שנצא כבר ונתפוס אותם. אז אנחנו רואים פה קודם כל כמה פרו הוא הפכפך. הרוע, פרעה הוא סמל ליצר הרע. הלב של פרעה, תדעו לכם, חכמנו עושים לו ממש ניתוח לב פתוח לאורך השנים. נכנסים לו ללב, כל הזמן הוא מחליט לשחרר את העם ומתחרט. שוב מחליט וככה מכביד את ליבו, מקשה את ליבו. כל הזמן יש שם איזו דינמיקה של טוב ורע, של הברקות נכונות, אופס, למחרת הוא שוכח, מתחרט. כל הזמן בעצם הלב שלו רוצה ולא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מה טוב לו. אז אנחנו רואים את זה שוב. וכשהוא רץ, זה ממש ביטוי מעניין שחזל משתמשים בו, כשפרעו, מה שנקרא, אוסר את רכבו, כתוב שם שאהבה מקלקלת את השורה, ושנאה מקלקלת את השורה. מה זאת אומרת? אהבה ושנאה זה שני רגשות שיכולים להוציא אותנו מעצמנה. גם אהבה, אברהם אבינו כתוב עליו שבדרך לעקדת יצחק, ויחבוש את חמורו, הוא בעצמו ארגן את החמור, גם לא נעזר בנערים, בעוזרים שלו. למה הוא עושה את בעצמו? מרוב אהבה, מרוב זריזות. גם לטוב וגם לרע, פרעו פה, בשביל לרדוף אחרי עם ישראל, גם כן, בזריזות, זריזות, הוא עושה בעצמו. יש הרבה דוגמאות לאורך התורה, והאמת גם לאורך החיים, שלפעמים אנחנו כל כך לאותים לטוב או לרע, כי אהבה ושנאה זה הרגשות שמפעילים אותנו כנראה, אנחנו כל כך לאותים שבעצמנו אנחנו יוצאים לעשות זאת, וכך באמת גם פרעו. ואז מה? בעצם תדמיינו, עם ישראל בורח ורואה את פרעו בעקבותיו. הם לדעתי עדיין מלוכלכים מעתית, שבו הם רק אתמול שלשום עוד בנו פירמידות. התודעה שלהם היא עוד לא חופשית. כלומר, העם יצא ממצרים, אבל מצרים עוד לא יצאה מהעם. מבחינה פיזית הוציאו אותם מהבנייה, אבל הייתה להם כבר מנטליות של עבדים. וזה הסיפור האמיתי. אנחנו לאורך הפרשה נראה שהסיפור פה זה התודעה. האם אני בתודעה של עבד או בתודעה של בן חורין? כי אפשר שפיזית אני כבר לא תחת פרעו, אבל רגשית אני עדיין משועבד. ופה יש רמז בעייתי, הפסוק הבא שהוא פסוק עצוב, מראה אם יש לנו עסק כאן, ושאלה פתוחה נשארת באוויר. האם הציבור הזה הוא ציבור שאפשר להוציא אותו ממצרים? האם הוא בשל? האם הוא מספיק אפוי, מה שנקרא? האם הוא הגיע לדרגה שבה נכון להוציא אותו? או שהוא צריך לעבור עוד תהליכים? תסתכלו מה אומר העם, כן? הם רואים את פרעה מגיע, הם אחרי משה רבנו, הם כבר ראו את 10 המכות, הם יודעים כבר שזה הצד הנכון של ההיסטוריה. ובכל זאת הם אומרים כך. ויצעקו בני ישראל אל השם ויאמרו אל משה, כן? גם אל השם וגם אל משה. המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? ויש פה משהו קצת כזה, סליחה, איזה פולני כזה, כאילו סוג של אין מספיק קברים במצרים, אז אתה צריך לעשות לנו קבר במדבר? הרי ברור שאנחנו נמות. למה בכלל יצאנו ממצרים? זה מאוד מייאש. כלומר, אנחנו בשיא איזה דרמה היסטורית, בשיא איזה תנופה, נבואות עתיקות מתגשמות, דברים שאנחנו מחכים להם עוד מימי אברהם אבינו, לצאת מעבדות לחירות, אבל העם עצמו, כן, הלקוח עצמו, לא פה, הוא לא איתנו. זה לא יכול לקרות בלי שהעם יהיה יותר מחויב. וזה סוג של מה שנקרא רמז מטרים. סליחה אם אני עושה לכם איזה דז'ה-וו לשיעורי היסטוריה מהתיכון, אבל רמז מטרים, איזה פרומו כזה, איזה זמזום, איזה ספק מהדהד לנו בראש ואומר, רגע, אם זה המשפט שהם אומרים לו, רגע אחרי שהם עזבו את מצרים, אחרי מכת בכורות, אחרי שהם ככה השלשלאות הוסרו, והם עזבו את אתרי הבנייה המצרים, התחילו ללכת כאנשים חופשיים. הם אומרים למשה, אין מספיק קברים במצרים שאתה לוקח אותם למות במדבר? עם מי יש לנו עסק פה? איך נלך איתם לארץ ישראל עם הרוח הזאת? ואז קורה דבר מעניין. פרעה מצד אחד, והמים מהצד השני. והם תקועים באמצע. מה הם יעשו? לאן הם ילכו? פרעה יהרוג אותם, בים הם יטבעו. ופה התורה אומרת להם, או אלוקים בעצמו אומר להם, הם מתפללים, יש שם הרבה שיטות, הרבה אנשים שעושים הרבה דברים. צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, ומשה רבנו בעצמו מתפלל, שזה כמובן מצוין ונכון. אבל אז אלוקים בעצמו אומר להם את הדבר הבא, שימו לב. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. לכו אל תוך הפחד שלכם, הרבה פעמים בחיים. תחצו את ים סוף. מה שנראה לך כל כך מאיים, ייבקע, ייפתח, יתייבש, ואתה תעבור בחרבה ותצא מהצד השני יבש, והאויב שלך, מה שאתה הכי מפחד ממנו בעולם כולו, יתבע ויעלם ולעולם לא תראה אותו עוד. אתה מסוגל לדמיין דבר כזה, אז אתה באמת בן חורין. צא מעבדות לחירות, זה יקרה. כלומר, זה גם תפילה, אבל גם עשייה אנושית. נחשון בין המנדב הוא הראשון שקופץ, ואחר כך עוד, והים נבקע, ובני ישראל מוצאים את עצמם בצד השני, כשבעצם את המצרים הם לא יראו יותר אף פעם. דבר אל בני ישראל וייסעו. אחד הארגונים הציונים הראשונים שקל את השם הזה, W, ראשי תיבות, דבר אל בני ישראל וייסעו, W. לא כל כך הפך לפופולרי, יותר פופולרי זה בילו, בית יעקב לכו ונלכה, הבילויים שהקימו את גדרה. אוקיי, אנחנו קופצים קצת קדימה בהיסטוריה, בואו נחזור ליציאת מצרים. תכלס, זה באמת קורה, בואו נראה את העובדות, מה שנקרא, את ה-facts first, מה שנקרא, עובדות קודם כל. אז באמת העובדות הן שהם עברו את הים ביבשה, או בלשון התורה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. כלומר, עד כאן עובדות. מה עכשיו? מפה הפרשה מקבלת טוויסט מעניין. מפה זה כבר לא עובדות, זה כבר פרשנות. איזה פרשנות? פרשנות טובה ואופטימית, מיטיבה ושמחה, פרשנות ששמה שירה. בואו רגע נדבר על המעבר מעולם הדיבור לעולם הניגון. עולם הניגון הוא יותר גבוה. קרה לי משהו, אני מספר את זה, אוקיי, אני מספר, כן, ואז הים נבקע. קרה לי משהו, אני יכול גם לשיר עליו. כל כך הרבה שירים, יש בהם אקסטרה, עוד משמעות, מה שנקרא נשמה יתרה, הם מעלים אותנו קומה. לדבר על משהו זה לא כמו לשיר על משהו. אפשר להגיד שירושלים שוחררה. אפשר לשיר ירושלים של זהב, וכן הלאה. אני חושבת שמה שקורה פה זה בעצם עליית מדרגה מאוד מאוד גבוהה של עם ישראל. הם רואים את הים נבקע, וזה פורץ מהם. פורצת מהם, בוקעת מהם שירה שהופכת לשירה נצחית, שירת הים. לכן לשבת הזאת קוראים שבת שירה, ויש ניגונים מיוחדים ומנהגים מיוחדים, וכל מיני דברים שקשורים בקריאת התורה ובכלל בשבת הזאת, שבת שירה. בואו נראה איך היא מתחילה השירה הזאת. כמובן שמי שמוביל אותה זה משה רבנו, אבל חכו, יהיו פה עוד הפתעות. שימו לב. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. יש לנו פה באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים איך הוא מנצח את אויביו, איך גם הסוס וגם רוכבו יטבעו בים, ואנחנו בצד השני. והשירה הזאת נמשכת, היא מתארת את העבר, ואת ההווה ואת העתיד, איך עוד נגיע לארץ ישראל, ונגיע לירושלים, והיא מתארת איך כל העמים מסתכלים מסביב ומתמלאים בחרדה ובפחד מול הסיפור של יציאת מצרים. זה בשורה עולמית. האומה הזאת שיוצאת בדרך הביתה לארץ שלה, ששברה את השעבוד המצרי, זה חתיכת אירוע. ומסתיימת השירה, אמרנו ששירה אמיתית, היא לוקחת את הפרטי והיא מתחברת לנצחי. זה לא רק הסיפור שלי, אני מתחבר אל הנצח, לכן אתה אוהב לשמוע יצירה בדרך כלל, כשהיא לא רק אינדיבידואלית של הזמר, אלא שהכאב שלו, או התקווה שלו, הסיפור, המסר שלו, מתחבר גם אליך, לנשמה שלך, אומר משהו גם לך. ובאמת נגמרת השירה במילים, השם ימלוך לעולם ועד, כן? זה שירה נצחית. לנצח זה כרגע ביציאת מצרים, אבל בעתיד בארץ ישראל, השם ימלוך לעולם ועד. וזה הפלייליסט, ככה הם יוצאים מצרים. אגב, אני לא הייתי מזלזלת בכלל בפלייליסט, זה לא סתם עוד שיר שיש ברקע. זה עומק, זה אומר משהו על נשמה של עם. הזכרתי קודם את ירושלים של זהב, זה מעניין שאחרי מלחמת ששת הימים התפרסמה כתבה, וכותרתה הייתה השיר ששחרר עיר. ירושלים של זהב יצא כמה שבועות לפני המלחמה, וכולם זמזמו אותו, גם במתכל. כלומר, אם יש שיר געגועים לחצי של ירושלים שלא שוחרר, זה מניע גם את הרוח, הרוח משפיעה, הפלייליסט משפיע. השירים והניגונים שאנחנו שומעים לטוב ולרע, משפיעים על הנפש פנימה. אני לא אתן דוגמאות שליליות, יש לצערנו רבות בפלייליסט, כל פעם פורצת שערה בגלל עוד שיר של החפצה, של הוזלה, של באמת, לפעמים אתה שומע שירים שהם פשוט הטרדה, אתה בא לך להגיש תלונה נגד השיר, אבל יש גם מוזיקה אחרת. השיר המושמע ביותר ברדיו בשנה האזרחית שהסתיימה, 21, בכל תחנות הרדיו, השיר שהכי הושמע היה השיר, סיבת הסיבות, של ישי ריבו. שיר של אמונה ושל אופטימיות, ושיר זה די מפתיע, בוא נגיד, מהשיר הזה ומהקליפ הזה, שהוא די פשוט, כבש ככה, כמובן עשרות מיליוני צפיות ביוטיוב, אבל גם בתחנות הרדיו, שזה כבר בדרך כלל העורך המוזיקלי בוחר, בתחנות מכל הסוגים, מכל הז'אנרים והמגזרים, זה השיר הכי מושמע בישראל בשנה החולפת. זה אומר משהו טוב, אני חושבת, על הפלייליסט שלנו. ומה שקורה אצל משה, קורה עוד יותר בעוצמה אצל מרים, אחותו. רק נזכיר, יש פה הנהגה משולשת. משה, אהרון, מרים. משה ואהרון, כל אחד בתפקידו, ומרים, מחנכת הנשים. מאוד מעניין, זה שלושה אחים נביאים שמשפיעים על העם, כל אחד בדרכו. דווקא אהרון ומרים הם האחים הגדולים, משה הוא האח הקטן, הם שמרו עליו ועזרו לו בילדותו, מרים הרי הייתה בייביסיטר שם ביאור, יש פה דינמיקה מרתקת בין שלושת האחים האלה. עכשיו תסתכלו על השירה, שאני חושבת שהיא ברמה אפילו יותר גבוהה, לא אני, הפרשנים מסבירים, שהיא ברמה אפילו יותר גבוהה. כי נגמרת השירה של אז ישיר משה, ואז מיד, פסוק אחר כך, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו, רמה וים. מה קרה כאן? בעצם אתה יכול להגיד אותו דבר, הוא אמר סוס ורוחבו, היא אומרת סוס ורוחבו. לא, לא. יש פה הבדלים עצומים. אם נשים פסוק מול פסוק, ממש נראה. מה היה אצל משה? אז ישיר. מה אצל מרים? ותיקח קודם כל את התוף. אז רגע, אצלה יש כלי נגינה. קודם כל זה דבר, רמה אחרת של שירה. שירה עם כלי נגינה. היא לוקחת את התוף, וכולן יצאו אחריה בתופים ובמחולות. כלומר, היה להם שם כלי נגינה מוכנים. שאלה די מעניינת, כשאתה יוצא מעבדות לחירות מהר, 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 בקושי יש לך זמן למצות, להכין, מה עושה פה תוף? את התוף תשים עם המזוודה. כשנצא ממצרים, תוציא אותו מהמזוודה, מעל החמור. לא, לא. למצרים היה תוף ביד, אומר הרב מלובביץ', מדגיש את זה. היה לה תוף ביד, למרים היה תוף ביד. למה? כי תמיד היא מחכה לגאולה, תמיד יכול להיות שיהיה טוב, שנצטרך לשיר, לנגן. הטוף הוא בילט אין, כן, במה, בתוך התיק, אחי, התיק צד שלה. טוף תמיד צריך, אישה תמיד צריכה טוף, לך תדע מתי תבוא גאולה. זו גישה מאוד אופטימית של מרים וגם של כל אנשים שהיא חינכה. היו שם הרבה טופים לפי הפסוק. אז זה קודם כל, היא גם מנגנת, בניגוד לגברים שרק שרים. עכשיו, מה עוד היא עושה? היא סוחפת את כולם איתה, ותצאנה כל אנשים אחריה. אצל משה, אנחנו לא יודעים, אז ישיר משה ובני ישראל. פה זה משהו הרבה יותר חווייתי, הייתי אומרת, משותף, שכולם ביחד. ואם כל זה לא מספיק, אז יש עוד דבר אצל מרים, תצא לכל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. כלומר, הם גם רקדו. כל הגוף משתתף. יש ביטוי, כל עצמותיי תומרנה. אני לא רק אומר, אני מאוד שמח, אני רוקד, קופץ, מתופף, שר, אני באמת מאוד שמח, אני משתף את כל הגוף בשמחה. מרים יוצרת חוויה חינוכית מאוד עמוקה לדור הזה, של נשות מצרים, שאנחנו יודעים שהיה ברמה יותר גבוהה. הנשים יותר מהגברים היו יותר מחוברות למשימה. יותר הבינו לאן אנחנו הולכים, מה הקטע פה, שחרור, גאולה, שיעבוד, ארץ ישראל. אתם תראו בהמשך שאנשים פחות חוטאות בחטא העגל, חטא המרגלים, חטא קורח, הרבה פחות אנשים מעורבות, ויותר לעשות את המשכן, כלומר יותר בפעילויות החיוביות במסע, ומסבירים פרשנים, זה בגלל מרים. הייתה להם מורה טובה. הייתה להם מורה שמשלבת מוזיקה, משלבת ריקודים, משלבת חוויה, ונותנת להן אחריות, הן סוחפות את כולן ביחד. זה מסר חינוכי עד היום, אם אתה רוצה לצרוב חוויות, תראה איך זה בנוי. תראה איך מרים פה באמת סחפה את כל הנשים ביחד. יכולנו לעצור פה, באמת זה מאוד נחמד לדבר על שירת הים, באמת שבת שירה, מקסים. אבל אי אפשר להתעלם מהמציאות ודוגרי בצורה כנה, לראות ששניים שלושה פסוקים אחר כך, זה מתהפך אבל לגמרי. שירה, או בוא נגיד ככה, התלהבות חד פעמית. וואו כזה, אקסטזה, התרגשות, רוממות, איזה רגע כזה של פיק, של סי, של פסגה, זה לא מספיק. אי אפשר לבסס תהליכים ארוכי טווח, רק על איזו שירה נלהבת חד פעמית. ופה, לצערנו הרב, אנחנו עוברים משירת הים לתלונת הים. משירת הים לקינת הים, או לכיתורי הים. זה כבר הגדרות שלי הכל. אבל זה ממש, ממש עוצמתי. פעם אחר פעם, עם ישראל, זוכרים את הפסוק ההוא, שכבר רמז לנו מה מצבם האמיתי, פעם אחר פעם עם ישראל מתלונן. נתחיל. וילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. וואו, איזה פייק ניוז. קודם כל הם מתחילים להתלונן, הם רעבים, הם צמאים, כמו הילד שאומר, אמא, הלכנו יותר משנלך, או נלך יותר משהלכנו, מתי חוזרים, מתי פה, מתי שם. הם מתלוננים, לא טוב להם, מר להם, המים לא טובים, אין מים, יש מים, האוכל, לא טוב, כן טוב, לא טוב להם. אבל בעצם, איזה פייק ניוז, איך הם אמרו? לחזור לסיר הבשר? לא הבנתי. זרקו אתכם שם ליאור, שיאבדו אתכם. מה, תוך דקה, אתה ממציא פה איזה פייק נוסטלגיה, איזה נוסטלגיה מזויפת, אוי, חבל שלא נשארנו במצרים לאכול מסירי בשר, חבל שהוצאת אותנו, מה, להמית? אתה טוען שמשה רבנו הוציא אותך כדי להמית אותך למדבר, אתה הרגע שרת, השם ימלוך לעולם ועד, אז ישיר משה, הרגע שרת, מה קרה? אלוקים נותן להם שם כמה מצוות, את מצוות המן והשבת, כמה עניינים, חזל אומרים ממש כדי להתעסק, לתת להם, אם יש תורה, אם יש מה להתעסק, ללמוד, לעסוק, לשמור, כן, כי יש ימום מביא לידי חטא, ויכול להיות שהמדבר קצת משעמם אחרי שיעבוד אינטנסיבי. לצערנו זה לא עוזר. בהמשך הפרשה, שוב ושוב, תראו, ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני. אני לא זוכרת רמה כזו של משה שממש מדווח על תחושת איום. עוד רגע הם סוקלים אותי. העם צועק, למה בכלל, שוב פעם, למה לקחת אותנו ממצרים להמית אותנו במדבר? איזה, עם כזאת קטנות, באמת חלילה, חלילה עוד תמותו במדבר. יש פה גדלות, יש פה תודעה של חירות. יוצאים מעבדות לחירות, לא, לא. למה באת, למה, הכל עשית נגדנו, להעמיד אותנו במדבר. ומה משה אומר לאלוקים? עוד רגע הם סוקלים אותי באבנים, עוד רגע הם הורגים אותי. זה פשוט לא, לא יאומן. ומה קורה אז? נו בטח, מה אתם חושבים, שאנחנו בוואקום, שאנחנו חיים לבד? פסוק אחד אחרי אחת התלונות האלה. ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. עמלק, האויב הכי מר שלנו, מגיע להילחם. איך הוא הגיע, תגידו? הוא הגיע כי אנחנו קראנו לו. כי כשהעם מלא פיקפוק ומרמור, כי כשהעם מלא בציניות, כי כשהעם אין לו רוח בכלל, הוא כל היום רוצה לחם ומים, אבל זה לא הסיפור. הסיפור זה שהוא רוצה רוח. אז גם עמלק מגיע. הוא יודע שעכשיו אפשר לפגע. יש את מי להרוס. תגידו, עמלק היה מגיע שורה אחת אחרי שירת הים, כשהעם היה ברוממות ובסיכולם רוקדים ושרים ושמחים, ואז ישיר ונבואות מול העיניים. למה עמלק לא בא שם? כי אז אין עלינו, לא, הוא לא יגיע. הוא מגיע כשאנחנו במלא מבפנים מתחילים קצת להתרסק, קצת להתפורר. זה בדיוק הסיפור. אנחנו יכולים לראות כאן באמת איזה מהלך של קריאת ים סוף, שיש לו הרבה הרבה מה להגיד גם אלינו. קודם כל, בסוף דברים קורים. והיא בשלח פרעה את העם. מה שצריך לקרות קורה. עיכובים, סיבוכים, פיתולים, בסוף זה קורה. ההיסטוריה מתקדמת לכיוון הנכון. ואחר כך אנחנו רואים את הכוח של שירה. אתה לוקח את העובדות של החיים ושר אותן. איזה עולם. אתה עולה קומה. קח את המציאות של החיים ותשיר על זה. או שיר קיים, או שתכתוב שיר. זה עוצמה מאוד גדולה. לשיר ביחד זה הרבה יותר מלדבר, גם בתהליכים חינוכיים, גם במשפחות. לשיר, לנגן יחד. דרך אגב, בקורונה, כל העולם התחיל לנגן. לא יודעת אם שמתם לב, אנחנו כולנו יוצאים מהקורונה הזאת עם עוד כמה קילו ועם גיטרה ביד. יש נתונים על זה, מאות אחוזים של אנשים מזמינים, כלי נגינה וכולי, מעניין. אבל כל זה לא מספיק. אם כל הזהות שלך מבוססת רק על וואו חד פעמי, על שירה, על התלהבות, יכול להיות שאתה מיד מיד טיפול לתלונות. אמרנו, הסיפור פה הוא לא הלחם והמים, הוא הרוח. ושואו חד פעמי מרגש ככל שיש על שירה, זה לא מספיק. יכול להיות שלמחרת תגיד, אכלו לי, שתו לי, אני צמא וכולי. ואז מה יקרה? כמובן, עמלק מגיע. האויבים שלנו מריחים מרחוק, מרגישים מרחוק, מתי אפשר לבוא ולהרוס ולפגע ולהשמיד, כשאנחנו במלא ככה חלשים ומדוכדכים. אבל הנפילה הזאת היא רק ההתחלה, שאני לא רוצה חס וחלילה לסיים ככה את השיעור על קריאת ים סוף, על שבת שירה, מה פתאום? רק תיארתי כי אפשר להתעלם. אבל אומר למשל רבי צדוק הכהן מלובלין, ועוד הרבה פרשנים, שהנפילה הזאת היא הכרחית. אי אפשר לעבור בחיים בצורה פשוטה, שיעבוד גאולה מ-0 ל-100, החיים יותר מורכבים, עם עליות וירידות. ואומר לנו על הנפילה הזאת, רבי צדוק הכהן מלובלין, מגדולי תנועת החסידות. הוא אומר, לעולם לא יגיעו ישראל בכלל, כן? לעולם לעולם, לא הגיעו ישראל בכלל, ואדם פרטי בפרט, לאיזה שלמות ומעלה, בלי ירידות ונפילות מקודם. כדי להגיע למשהו גדול, יש ירידות, יש נפילות. מה אנחנו מנציחים לנצח בסידור? את שירת הים או את קינת הים? איזה פסוקים? כל בוקר אומרים בסידור, את שירת הים. אנחנו את היסטוריה רוצים לכתוב על הצד החיובי והיפה של הפרשה, וגם אנחנו התמקדנו בו, לא את הפסוקים של הכיתורים והתלונות. אז מה הפתרון? רגע, מה עושים? העם הזה יש בו טוב, יש בו רע. ברוכים הבאים, קוראים לזה 40 שנה במדבר. אנחנו יוצאים למסע, כי הם עוד יפלו בחטא העגל, ואז יקבלו עונש. אנחנו מבינים כאן עכשיו בפרשה, שזה לא להטיס אותם מישראל למצרים ב-50 דקות טיסה. זה 40 שנה של חינוך. רגעים של התלהבות זה נהדר, אבל לבסס אנשים בנויים ויציבים, אנחנו צריכים לעבור עוד תהליך חינוכי ארוך, הם וגם אנחנו ביחד איתם. אז עד כאן, פרשת בשלח, שבת שירה, שתהיה שבת שלום. להתראות בשבוע הבא.